בעזרת השם. יהי רצון מפניך, אדוני אלה ולאהבתה שלא ראה דבר תקלה על ידי ולא קשה בדבר לך וישמחו בי חבריי ולמרת מת האור ולא תאות המה. ולא מותר עשו ולא לעשו מותר ולקשלו חבריי בדבר לך וישמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אנחנו מסכת בבא בתרא דף קנ"ז. אני נשמת מורנו הרב חנוך ברבי טוביה, זכר צדיק לברכה. והיום אנחנו בעצם נעסוק בסוגיה אחת, ממש סוגיה אחת, נתחיל את הסוגיה ונסיים את הסוגיה, ואז בעזרת השם, בעזרת השם, כן, וגם נעסוק בסוגיה אחת בעזרת השם, וגם זה אחד מהפעמים שהדף נגמר ממש בסוף, בסוף הדף, ומילה האחרונה היא בסוף הדף, ומתחילה משנה חדשה אחר כך. זה כמה דברים שמתחברים, והסוגיה הזאת היא נקראת סוגיה של דאיקני, סוגיה שענייני שיעבוד. סוגיה מוכרת, כן, נידון פה נידון מוכר, נידון חשוב, מה שמכונה דאיקני, דהיינו שאנחנו יודעים שבחוב, אז אדם משעבד את הנכסים, נכון? דהיינו, הנכסים, נכסי דאיניש, אינו ערבין לו. הנכסים שלהם ערבין, כשאדם מלווה הלוואה וכותב אותה בשטר, אז בדרך כלל גם כתוב בשטר השעבוד נכסים, ולכן כשאין לו מה, כשאין לו אחרי זה מה להחזיר, אפשר לגשת לנכסים, הנכסים ערבים לאדם. נכסים משתעבדים. השטר עצמו? מה זאת אומרת? השטר עצמו הוא לא נכס.
השטר עצמו הוא חת...
אז השטר, אז השטר הזה, שזה כתוב בשטר, אז יש כוח בהלוואה הזאת, שההלוואה שמשעבד, שגם הנכסים של האדם משתעבדים, גם קרקעותיו משתעבדים, לא רק המטלטלין שלו, גם הקרקעות, דהיינו, שאפילו שהוא מכר אותם אחרי זה ללוקחים, או כן, אז אפילו שהוא מכר אותם אחרי זה ללוקחים, ניתן לגבות מהם, ניתן לגשת ללוקחים, להגיד, ידידי היקר, אני קדמתי אותך, הלוואה שלי קדמה אותך, ועכשיו תתכבד ותצא מהקרקע, אתה רוצה להתעסק אחרי זה עם, עם מי שמכר לך, בסדר, אבל את הקרקע עצמה היא חוזרת אליי.
אולי
אתם מתבצעים. כיוון כן, אנחנו, הוא יודע גם שהוא נכנס לסיכון, זה חלק מהעניין, שכשלוקח, בא וקונה קרקע, כיוון ששטר יש לו קול, אז הוא לוקח את הסיכון הזה, אם הוא משאיר קרקעות אחרים, אז זה סיכון מחושב, כיוון שהוא יודע שיש קרקעות אחרים, וסביר שיגיעו אליהם לפני שיגיעו אליו. אבל אם הוא לקח קרקע כאשר לא היו קרקעות, אז הוא ידע מזה, לקח את הסיכון. כן, אז זה הסוגיה פה. המשנה לא עוסקת ישירות בדבר הזה, הספק הזה הוא ספק שנידון בגמרא, אבל הגמרא מנסה אחר כך להביא ראיה המשנה. אז נתחילה, אומרת המשנה. בסדר, אנחנו, רב דוד, אתה לא היית פה אתמול, אבל אנחנו הגענו למשנה, זה בסדר מבחינתך להתחיל?
אני הגעתי למשנה.
הגעת, אז בסדר. מה? קופנון זין עמוד א'.
איזה
משנה קראת? קופנון זין, המשנה, אתמול, את המשנה האחרונה היא משנה, המשנה שתמרדנו אתמול היא משנה בעצם ללא גמרא. הייתה משנה שרק הביאו לה ברייתא בלבד, וזהו. הברייתא הביאה שתי דעות. במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, ואמרה שהמשנה שלנו היא כמו, היא כדעת רבי יהודה בברייתא, שמציגה את המחלוקת באופן הזה, זה הכל, זה היה קצר מאוד. אומרת המשנה, נפל הבית, יש לנו סדרת משניות פה שעוסקת במקרים דומים של ספקות, במקרה שנפל הבית. נפל בית עליו ועל אביו.
נפל יהושע.
לא,
נפל. לא. נפל. אתה, יש לך מבט... אתה דורש את המשנה לשבח, כדי שלא יהיה פה, שלא יהיה לנו טרגדיה. יפה מאוד. לא יפה, הכיוון, אני מאוד מעריך את הכיוון, את כיוון החשיבה, כי אנחנו מדברים פה על טרגדיה, ואתה רואה את זה בעיניים, בעיניים חיוביות.
ואני בפרשת השבוע, שומעים על רשי, למה רשי בהתחלת הפרשה, לא כן. מנסה להגדיר או לקשר את זה, פרשה...
את פרשת חוקת
כי הוא לא יצא להתחיל באמת, במיטה.
כן.
אין אור.
כן, אומרת המשנה, נפל הבית עליו ועל אביו, כן? אז הם שהו בבית אב ובנו, והבית נפל, הייתה שם מפולת, ושניהם נהרגו גם האב וגם הבן. עכשיו, אותנו בעיקר מעניין, נצייר לעצמנו את המקרה הזה באופן כזה, שכנראה לבן, נצייר את זה באופן הכי, שהכי נוח למשנה שלנו, לבן לא היו נכסים, כן? לבן כנראה אין נכסים, הבית הוא בית של אבא כנראה, כן? ובבית הזה היו נכסים של האבא. עכשיו, השאלה מה קורה עם אותם נכסים של האבא? מי, לאן הם מגיעים? כן? מי בעצם מקבל אותם? או, אז נפל הבית עליו ועל אביו, או עליו ועל מורישיו. זה בעצם אותו דבר, כן? עליו ועל מורישיו. אדם, כשהיה אדם בבית עם המורישים שלו, מורישים. כמו שיש, נפל הבית עליו ועל אביו, אביו הוא מורישו, אביו מוריש לו, או עליו, או שלא היה אבא, אלא שלא מורישים אחרים, אח של אבא שלו, או משהו אחר. והייתה עליו כתובת אישה, כלומר, לבן הזה רובצים שני חובות, גם כתובת אישה, וגם בעל חוב. כתובת אישה כמובן רובצת עליו רק מעכשיו, כיוון שהוא, אם הוא מת, אז, הוא מתחייב, אז נכסיו מתחייבים, היורשים מתחייבים בכתובה, נכון? אז כתובת אישה הוא בעל חוב, הוא בעל חוב שהיה לו מקודם. עכשיו הוויכוח ביניהם הוא, כמובן כפי שזה מסתבר פה, הוויכוח הוא בטענות שמע, כי אף אחד לא בדיוק יודע מי מת קודם, אבל יושעי האב אומרים, הבן מת ראשון, כן? זאת אומרת, אנחנו אולי הבן מת ראשון? אם הבן מת ראשון, אז מה קורה? אבא יורש אותו, ומילא גם הבן לא ירש את האבא, כן? זה בעיקר מה שחשוב לנו, שהבן לא מקבל את נכסי האבא, ממילא לא האלמנה ולא הבעל חוב יכולים לגשת לאבא ולבקש, ליורשי האבא כמובן, כן? אם הבית מראשון, אז בעצם האבא ירש אותו, עכשיו גם האבא מת, אז מי מקבל את זה? יורשי האב, יורשי האב. אותה אלמנה ואותו בעל חוב, אין להם מה לגשת לנכס הזה עכשיו, כי מעולם הוא לא היה של הבן, נכון? יפה. וזה טענה של יורשי אב, אבל בעלי החוב אומרים, לא, שם האב מת ראשון, האב מת ראשון, ואחר כך מת הבן, נכון? כי אם האבא מת ראשון, מי ירש אותו? הבן. רגע אחרי זה מת הבן, אבל זה כבר נכסים שלו, אז גם הבעל חוב וגם האישה יכולים לגשת לפרוע את החוב שמגיע להם הנכסים. הוא ירש את אבא שלו, אותו נכסים של אבא שלו עכשיו מגיעים אליו, הם יכולים לגשת לנכסי האב כי הבן ירש אותם.
גם
כתובה
וגם בעל חוב, יש
נפקא מינה ביניהם? אני חושב שאלה טובה, ואני למיטב הבנתי לא, לא, אין פה הבדל מהותי בין שניהם. לא חושב, אני גם לא שאלתי את עצמי תוך כדי, זו שאלה טובה, אבל על פניו, אני לא זוכר, גם ראיתי פה בתוספות או במשהו שיש הבדל, שיש הבדל. מה?
כתובה
זה גם סוג. מה? יש הבדלים בין כתובה לבעל חוב.
לא, 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 השני יש כתובה וגם
חוב בעל פה. כתובה היא חוב בעל פה, לא? כתובה זה כמו חוב ושטר.
באיזה
עניין? מה זה? המשנה בג...
קצבה.
למה אין לו קצבה? למה אין לו קצבה? כתוב מפורש כמה זה.
כתובה זה כמו שזה שטר.
כתוב 100, מנה או 200, תוספת מבוארת בכתובה. מזונות הם דבר שלהם קצבה, אבל כתובה? למה כתובה עצמה? לא חושב ש... המזונות?
המזונות.
יש את המשנה בגיטין, שם מבוארים כל הדברים האלה, בסוף פרק חמישי. אין לפעמים נכסי תומים בשבועה, וכל התיקון העולם שיש שם. אז יש כמה הבדלים, אבל העניין שלנו פה, על פניו אני לא חושב שיש הבדל, אבל אני לא יכול להגיד לך באופן בטוח. לא בדקתי את זה. כן, אז אלו שני הצדדים, זה בעצם שתי האופציות. אם האב מת ראשון, אז הנכסים יגיעו אל הבן, ואכן גם הבעל חוב והאישה יכולים לגבות מהן. אם זה קרה באופן הפוך, שהבן מת ראשון, אז הוא מעולם לא ירש את האב, ואין לה בעל חוב ולאישה זיקה לאותם נכסים. אומרת המשנה...
אז איך אפשר לבדוק את זה?
אי אפשר לבדוק את זה.
אז מה אנחנו מעלים את זה בכלל?
רוצים לספק, יש מחלוקת במשנה, מה הדין בספק הזה? אומרת המשנה, בתשמה יאמרים יחלוקו, כיוון שזה מונו מוטל בספק, אז חולקין, כן? ובתשמה יאמרים, בית הלל אומרים, נכסים בחזקתן, הכוונה היא בחזקת יורשי האב. בוא נראה את ביאור המחלוקת, יורשי האב, כלומר כן, אז זה נשאר אצלו. בוא נראה את ביאור המחלוקת בדבר הרשב"ם, בתשמה יאמרים יחלוקו, כנפרה, אתם רואים את בתשעה מורים יחלוקו את זה, ככה זה באמצע, לקראת תחילת, מקביל לתחילת המשנה בערך. בתשעה מורים יחלוקו, נפרש תמה בבמות בחולת. דאף, אגב, זה הגמרא מבארת את זה שם במסכת בבמות. דאף, אגב, דיורשי אב, ודאי יורשין בהיממון. ובעל חוב ספק, כי בעל חוב לא בטוח יורש, נכון? אבל יורשי האב בטוח יורשים. בכל מקרה הם יורשים. יורשי אב, נכון? כי גם אם האבא מת ראשון, הבן ירש אותו, לאחר שהבן מת, אז יורשי אב יורשים אותו, כי גם יורשי אב יורשים גם את הבן. אלא מה? שנכון שבעל חוב יכול לגבות מהם במצב כזה, כי כיוון שהבן ירש את זה מהאבא ורק אחר כך הם ירשו, אז הבעל חוב יכול לגשת. אבל עליהם בכל מקרה יורשים קודם כל את הנכסים, רק גובים מהם את זה אחר כך. כן, אז הם ודאי יורשים בעין המון. בכל מקרה, יש עליהם שם יורש. איפה זה? כן, ובעל חוב ספק, וקעתי ספק, הוא מוציא מדי ודאי.
למה?
למה במקרה הזה סוברי חכמים שהספק מוציא מדי ודאי ויחלוקו? אומר רשב"ם, כסברא בית שמאי, שטר עומד לגבות כגבוי דמי, ותרווי הוא ודאי חשיב, כיוון שהוא... כיוון שזה שטר אומר לי, שטר עומד לגבות כגבוי דמי לדעת בית שמה, יש להם שטר, גם הבעל חוב וגם האישה, אז כיוון שזה, אז זה נחשב שהם מוחזקים, זה נחשב, ולכן גם הם מוחזקים, וגם בעל חוב והאישה מוחזקים, וגם היורשים מוחזקים, ולכן זה בעצם אין ספק כזה, כן, מעין שניים מוחזים כזה, ולכן חולקים. מה זאת אומרת? מה, איזה דבר הוא לא אומר?
שבכל מקרה יורשי...
למה הם מוגדרים כוודאי?
הגמרא לא אומרת, זה באמת ודאי.
המשנה,
סליחה. לא אומר את זה, רק רשב"א אומר שבכל מקרה יורשי...
הוא מסביר לך, המשנה רק אומרת את הדין. והגמרא ביבמות מסבירה. הגמרא ביבמות מסבירה, ורשב"א מביא לך פה את הגמרא ביבמות. בסדר? כן. ובית הלל סברי נכסים בחזקתן, בחזקת יורשי האב, למה? שהרי הם יורשים ודאי, או מיעקב, או מראובן. כן, כאן הוא מסביר בעצם למה הם יורשים ודאי. כי הם יורשים מאות יעקב עצמו. כן, כי הם יקרובים. או גם אם זה הגיע לרובן, גם את רובן הם יורשים, יורשי האב. בכל מקרה הם יורשים, כן? ולכן... הם ודאי, וגם הוא כמוחזקין דמו, למה? שהרי יעקב מוחזק בנכסיו היה, הנכסים היו אצל יעקב, הם יורשים אותו, אז זה אוטומטית עובר אליהם. ואלו באים מכוחו, אותם יורשים באים מכוחו, ובעל חוב מצד שני, הוא ספק. ובית הלל לא סוברים שטר עומד לגבות כגבוי דמי, לכן הם אומרים, אין ספק, מוציא מדי ודאי. כן, זו דעת בית הלל. כן, עד כאן, זה הסבר המשנה באופן פשוט. כן, גם תוספות מביא את ההסבר הזה. סבירה לתסתכלו תוספות למעלה, רק מוסיף את המילים שרשב"ם לא מביא בדעת בית הלל. אומר תוספות, סבירה לו לבית הלל, כיוון שמחוסר גוביינה, אפילו מת האב תחילה, אבל הוא בחזקת היורשים, כן? כי למה? כי הם יורשים גם את הבן, ואת שם אין את המאי, יודעת לו כל עומד לגבות גבוי דמי, ככה וכאילו הוא מוחזק בכך. כן, זה השאלה, אם שטר עומד לגבות גבוי דמי או לא, כיוון שהוא מחוסר גוביינה, זה לא כגבוי. כן. גם פה אנחנו רואים, למה תגידו אתם, למה להגיד ששטר עומד לגבות כגבוי דמי?
למה?
לא, זה לא גבוי.
זה לא גבוי, אבל זה
כגבוי. לא, אני שואל, למה?
יוצא
הכל. אז מה יוצא הכל? לא, כל זה, כל זה לא, זה לא סיבה להכריע בספקות. כל זה סיבה, כמו שאמרנו, להגיד למה אנחנו לא פוגעים בלקוחות ברגע שהם, ברגע שהם לוקחים, אנחנו אומרים זה משועבד, זאת אומרת, לקוחות יפסידו. לא, לקוחות לא יפסידו, כי הם יצרים, יש קול, ואז הם אמורים לדעת את זה לפני כן, ואז הם עושים את זה על דעתם. אבל למה בהכרעה בספקות? יש פה הכרעה משפטית. למה מבחינה משפטית אנחנו אומרים שאתה עומד לגבות כגבוי דמי? למה להגיד דבר כזה? ובכל דבר, מה זאת אומרת? גם מיל ועל פה הוא יביא עדים, אז זה נכון.
זהו, זה חתום על עדים, זהו.
אני נוגע למה שהזכרנו לפני כמה ימים, אני חושב. אמרנו ששטר זה המסמך המשפטי הכי חזק. יש לנו בו כמה כללים שמאוד מעלימים את כוח השטר, נכון? אמרנו, לולא שחכמים היו אומרים, אפילו לא היה צריך עדי קיום. שטר אומר, יש לה כיש דים החתומים, יש לה כמי שנחקרה עדותן דמי. ואנחנו אומרים, חזקה, הכל נעשה בגדול, הכל נעשה בכשרות. שטר הוא מסמך משפטי הכי אלים, הכי חזק, שבאופן עקרוני, ברגע שאדם מחזיק אותו בידו, הוא לא צריך לעשות יותר כלום. הגבייה היא עניין טכני באנמה, כאילו באופן עקרוני, כן? זה יותר טוב מעדים. למה זה יותר טוב מעדים? למרות שעדים תמיד זה הדבר הכי חזק. כי עדים, צריך להביא אותם, אולי הם כן יבואו, אולי הם לא יבואו, ילכו למדינת הים, ימותו, יש הרבה דברים. אבל שטר זה אצלי בכיס, אני מחזיק את השטר. הראייה אצלי ביד, שטר זה המספח המשפטי הכי חזק.
כמו שאתה מחזיק את הקרקע עצמו.
כן, במובן נושא, לכן, אומר, לכן אומרים בית שם, אם כך, אם כך, יש מקום להגיד גם ששטר עומד לגבות, כגבוי דמי. בסדר, זאת הסברה.
למה בית שם לא מקבלים את זה?
למה בית הלל לא מקבלים? זה תמיד בעיה. כשאתה מסביר כל כך טוב את בית שם, נו, אז מה בית הלל? בית הלל אומרים סברה פשוטה. סוף סוף, מוחזק, זה עניין של מציאות. איפה הנכסים נמצאים? זה התפיסה הבסיסית של מוחזק. הנכסים לא אצלי, הנכסים נמצאים איפה שהם נמצאים, משם אנחנו תמיד יוצאים. זאת נקודת המוצא. בסדר? זאת המחלוקת. כוחו של השטר הוא לעניין שהוא לא צריך ראייה וכל הדברים האלה, כמו שאמרנו, אבל זה לא עושה עד כדי כך שאנחנו נהפך את המצב ונגדיר כאילו הנכסים אצלך. זאת, ככה סוברים בית הלל. כן, אז עכשיו נשכח רגע מהמשנה עד עוד כמה דקות, ועכשיו נתרכז בספק שאנחנו רמזנו אליו קודם. תננתם, כשאנחנו מביאים משנה, משנה מסוף המסכת, ניפגש בעוד מספר ימים. תננתם, המלווה את חברו בשטר, וזה דין מפורסם, גובה מנכסים משועבדים, גובים לו בשטר, אפשר לגבות מנכסים משועבדים, על ידי עדים, מתמיד ועל פה, שהוא רק יעמיד עדים על ההלוואה, גובה מנכסים בני חורין, במקרה שהוא רק יעמיד עדים על הלוואה ולא כתב שטר, אז אחר מזמן הוא רק יכול לבוא לדרוש נכסים בני חורין. זאת אומרת, הוא יכול גם קרקעות לבקש, אבל אם הקרקעות האלה לא נקנו על ידי לקוחות, אם הקרקעות האלה הם בני חורין, אז הוא יכול לגשת, אבל ללקוחות הוא לא יכול לבוא. כיוון שזה מיל ועל פה, זה לא מיל ושטר, אין קול, אז לכן בדבר הזה אין שיעבוד, כן? יכול להיות מדורייתא יש, שיעבוד דורייתא, שיעבוד רבנן, יש דיון על הדבר הזה, אבל למעשה להלכה אנחנו אומרים שאי אפשר לגבות. בא יש שמואל, שמואל מסתפק. דאיקני וקנה. מהו? מה הספק שמואל? כאשר, אז בואו נראה איך שרשב"א מסביר את זה. בא יש שמואל, אתם רואים את זה בדיבור המתחיל השני, והרשב"א על הגמרא. הדיבור הראשון, הרשב"א פה מזכיר את העניין הזה, של, שאפילו אם בשטר לא כתוב אחריות נכסים, אנחנו פוסקים שאחריות טעות סופר, שגם כשאדם לא כותב, אנחנו רק מנסים את זה כאילו הסופר טעה ולא כתב, הוא היה צריך לכתוב, ולכן גם שטר שלא כתוב בו את האחריות, אין שם זה שזה מלווה בשטר, מלווה חבר בשטר, יכול לגבות מנכסים משועבדים, כי זה כי אחריות טעות סופר. זה מה שמזכיר רשב"ם קודם, אבל עכשיו אנחנו קוראים את הרשב"ם השני, לגבי עצם הספק. הוא מסביר, מה הכוונה דאיקני? הוא אומר, ביי שמואל, הכותב לחברו, משעבד אני לך בחובך, כל נכסים שאקנה. כן? בדרך כלל, כאשר אנחנו אומרים שגובים נכסים משועבדים, איזה נכסים? נכסים שהיו תחת ידו של הלווה בזמן ההלוואה. אבל מה קורה אם הוא כותב מפורש, אני רוצה לשעבד לך גם נכסים, אני רוצה לשעבד לך גם נכסים שאני אקנה בעתיד, עוד שבוע, שבועיים אני אקנה קרקעות חדשות, אז אני רוצה לשעבד גם את זה להלוואה. והיינו, אומר הרשב"ם, שכותבים בשטרות דקנאי, מה שקניתי כבר, ודעתיד אנא למקנה. דקנאי זה הנורמטיבי, זה הדבר הרגיל שבדרך כלל, מה שכבר קניתי, אבל הוא גם הוסיף, דעתיד אנא למקנה. האם הדבר הזה מועיל ברגע שכתבת בשטר גם את הנכסים העתידיים, האם זה מועיל? אז מה, מה הספק? למה שלא יועיל? כתב, אז זה יועיל.
לא,
זה עתידי. פה אנחנו נכנסים קצת לסוגיה של דבר שלא בא לעולם, וזו הגמרא מסבירה. אומרת הגמרא, עליו די רבי מאיר דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, לא תיבא אליך, זה ודאי קנה. ודאי שלפי רבי מאיר, שסובר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ואדם יכול אפילו להיות פירות דקל, שלא נמצאים בעולם בכלל, אז לפי שיטתו של רבי מאיר, ודאי שאפשר לעשות קנייה, לשבת גם דאיקני, גם את הקרות אני אקנה בעתיד. לא, אני, קודם כל... אתה מאיר טוב, אני לא יודע, אבל אני לא, לא, לא... פה בסוגיה, אני לא יודע, צריך להסתכל אם בראשונים האחרונים מתעסקים בזה, האם זה דין קדימה, אבל על פניו, מצד הסברה, אני לא חושב שאתה, אני לא בטוח שאתה צודק. אני לא רואה הבדל, כי ברגע שצריכתי לשעבד, אם שעבד, אז אחרי זה הבעל חוב יכול לגשת לאן שהוא רוצה. לפי סדר הלקוחות, זאת אומרת, יש עניין דיני קדימה. לקוחות שהאחרונים, הם אלה שתמיד יספגו את זה ראשונים, אבל מצד סדר הקנייה שלי של הקרקע, אני לא חושב שזה משנה. גם מזה, לא גובים קודם מהקרקעות שלי נקנו.
אתה תשעבד כמה שאתה חייב יותר מה שאתה חייב לפי החוק.
לא, כל... רגע. בהלוואה, כל הקרקעות משתעבדים. אלא אם כן עושה הפוטיקי או משהו כזה, אבל באופן עקרוני, כל הקרקעות משתעבדים בצורה שווה. אם גם עשיתי הלוואה של 50 שקל, ויש לי... מיליון קרקעות ב-50 מיליון שקל, כל הקרקעות משועבדים. הם משועבדים לסכום כזה. אבל אני יכול לגשת לכל קרקע שהיא, אני לא חייב, לא גרף הקרקע מסוימת, אלא כן ייחדתי קרקע מסוימת. או שיש... כן, אבל זה גם הגיוני, הכוונה היא. מה?
לא הגיוני.
אני לא אגבה לך לעולם חמישה, אני גובה רק את
הסכום.
אל תיכנס לברידים, מה זאת אומרת? אל תיקח ממני הלוואה. אני צריך ביטחון להלוואה. כל הנכסים שלך מהווים ביטחון להלוואה.
יש לי מספיק להביא לך, קח את זה ואל
תתעסק
עם כל
הלוואה.
אתה צריך להגיד את זה.
אם אתה כותב את זה מפורט, זה משהו אחר. כן. אומרת הגמרא, כן, אז זה הספק. הספק הוא, כן, אז, כמו, אז, סליחה, אז קודם כל, אז רב מאיר אומר, אם אני יכול אפילו פירות דקל לקנות, ודאי שקרקעות שנמצאים כבר בעולם, רק שעוד לא קניתי אותם, ודאי שאפשר לשעבד. אבל אומרת הגמרא, אלא כי תיבאי לך, יש מה להסתפק, עליו ודה רבנן. מה רבנן? רבנן אומר, אמרי, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אז לפי שיטתם, אדם לא יכול לקנות דבר שלא בא לעולם, אבל אולי הוא כן יכול לשעבד דבר שלא בא לעולם. אומר הרשב"א, מה הסיבה באמת לחלק בין הקנאת דבר שלא בא לעולם, שבזה אנחנו נגיד שלא, לבין לשעבד דבר שלא בא לעולם? החילוק, אומר הרשב"א, מסבר אחד אומר רבם, כמו שפירשתי קודם, וזה מה שרב דוד הזכיר, שהקרקעות נמצאים בעולם, רק שהוא עדיין לא קונה אותם, אז אולי זה יותר קל לשעבד את זה. הסבר שני, אומר הרשב"א, יכול להיות שחכמים, כדי שלא תינעל דלת בפני לווין, עלמו רבנן, אומר הרשב"ם, לשעבוד יותר מקניין. נתנו כוח לשעבוד יותר מקניין, כך חכמים, בכוחם, לחכמים יש כוח על הממון, יש להם כוח של הפקר בדין הפקר, וחכמים יכולים לעשות תקנות ממוניות, ולכן הם אמרו, בשעבוד אנחנו נותנים יותר כוח לשעבוד גם בדבר שלא בא לעולם. למה? כדי שלא תינעל דלת בפני לווין. אלו שני הסברות שאומר הרשב"ם, מדוע להגיד שיכול להיות ששעבוד, אפשר לשעבד דבר שלא בא לעולם, למרות שאי אפשר להקנות דבר שלא בא לעולם. אז כן, אז נחזור. או בגלל שהקרקעות ישנם בעולם, או שאלמו רבנן לשעבוד יותר מקיין. אלו... שלא תינעל דלת בפני לווין, כן. אם אנחנו... מה קורה עם להקק? כשאדם ידע שהוא יכול לשעבד עוד. אמר רב יוסף תשמע. אז קודם כל, כן, אז הגמרא מביאה פה עכשיו מקרה ממסכת כתובות, כן. תשמע... זה בעצם מחלוקת בין אדמון לחכמים, הגמרא מביאה פה רק כדעת חכמים, קודם נקרא אותם, אחרי זה נראה הרשב"א מסביר בדיוק מה המקרה, כי מדברי בגמרא אי אפשר להבין מה בדיוק המקרה. אומרת הגמרא, וחכמים אומרים, זה היה פיקח שמכר לו את הקרקע, מפני שהוא יכול למשכנו עליו. מה פשר הדברי חכמים? אומר הרשב"א, בדיבור מתחיל, אמר יוסף תשמע. זאת משנה, משנה במסכת כתובות. דתנן בפרק שני דייני גזרות בכתובות, אתם רואים בשורות הבינוניות, שורה האחרונה, לפני השורות הרחבות, בפרק פרק שני דייני גזעות בכתובות. המוציא שטר חוב על חברו. אדם הוציא שטר חוב על חברו. מה עשה חברו? חברו כנגד, הלא הוציא שטר, הלויבה, הוציא שטר שכתוב בו שמחר לו את השדה מלווה ללויבה. הוא אחרי זה מוציא שטר שהמלווה מחר לו קרקע אחר שנכתב השטר חוב שהוא מוציא עליו, כן? זאת אומרת, היו פה שתי בעצם עסקאות. עסקה אחת של הלוואה, ולאחריה עסקת מחר. העסקה הראשונה של הלוואה, המלווה הלווה ללווה. עסקה שנייה של מחר, המלווה מחר ללווה, כן? הוא מחר ללווה, אז הוא קיבל איזה כסף, נכון? אז אדמון אומר, יכול במקרה כזה, למרות שבדרך כלל לווה לא יכול לטעון סתם טענת פרטי, במקרה הוא זה הוא כן יכול לטעון. למה? אדמון אומר, יכול ללווה לטעון, אילו, הוא אומר, הוא יכול לטעון, טענת פרוע על הלוואה הזאת. למה? כי הוא אומר, אילו חייב הייתי לך, אם באמת הייתי חייב לך כסף, כמו שאתה טוען עכשיו, שעוד לא שילמתי לך את החוב הראשון, היה לך לפרוע את שלך ממני, ולא היה לך למכור לי קרקע בשביל צורך מעות. אנשים, זה ראינו כבר כמה פעמים, שהנחת העבודה של הגמרא בדרך כלל היא שאדם לא מוכר קרקע סתם בשביל ביזנס. אדם מוכר קרקע כשאין לו ברירה, כשרק כשהוא נדחק לקיר, כשהוא צריך כסף, נכון? אז הוא אומר לו, אלוהי, ואני פרעתי לך את ההלוואה. הוא אומר, מה פרעת לי את ההלוואה? הוא אומר, ידידי, אם לא הייתי פורע לך את ההלוואה, אז למה מכרת לי את הקרקע? היית צריך כסף? מה זה צריך כסף? תבוא אליי, אני חייב לך כסף. קח ממני את ההלוואה, אני חייב לך, הלוות לי 50,000 שקל, יש לך 50,000 שקל אצלי, אז למה אתה צריך למכור קרקע כדי לקבל, למכור קרקע כדי לקבל כסף? כנראה שאת ההלוואה כבר החזרתי לך ובזבזת את הכסף כנראה, ועכשיו היית זקוק לעוד כסף, אז לכן מכרת את הקרקע. כך זאת טענת אדמון, שיש בעצם במחירה השנייה הזאת איזה סוג של ראייה שתומכת בטענת הפיראון של הלווה. זו דעת אדמון. חכמים חולקים וחכמים אומרים, וזה מה שמופיע אצלנו פה בגמרא, המלווה הזה היה פיקח, אומר רשב"ם, שמכר לו ללווה את הקרקע. שהוא יכול, מה? כן, הוא מנתח את המקרה אחר. למה היה פה? אומר, המלווה היה פיקח שמכר לו, זאת זה לא, כן, אתה אומר, המלווה עשה פה תרגיל מסוים. למה? היה מלווה פיקח שמכר לו ללווה את הקרקע, שהוא יכול אתה, הוא דאג שללוי ולא יהיה כסף, כן? הוא דאג שללוי ולא יהיה כסף, המלווה. הוא הלוויתי לו הלוואה גדולה, מאיפה הדלפון הזה יוציא עכשיו כסף להחזיר את הלוואה? ניסה דבר כזה, אני אמכור לו את הקרקע, כן? המלווה בעפקי מחל לו ללווה את הקרקע, שהוא יכול אתה למשכנו בעד חובו, ולא יכול לדחותו ולומר, אין לי לפרוע כלום. הוא אומר, הנה, אני אמכור לו, אחרי זמן הוא מחל לו את הקרקע, עכשיו הוא אומר, או, עכשיו אני בטוח שהוא יחזיר לי את הלוואה, למה? יש לו קרקע. איך לתפוס את ה... מי? הפיקח פה זה ה...
מלווה.
פיקח זה במלווה.
למה
הוא קודם? למה?
כי יצא טמבל, ובזה הלוי
זה
יכול
להוכיח
שהוא לא
חייב
כלום, שהוא
פרל
לו את החוב.
נכון.
אבל
זה
הוא פיקח.
כן, נכון. או צלש או טרש, כמו שאומרים. זה מה... כן, והנה... כן, אז אם ככה, אז הוא יכול לומר... אין לי לפרוע כלום, אז זה היה בעצם התרגיל שעשה מלווה. לכן עשיתי את זה, כדי שיהיה לי אחרי זה ממה לגבות. לכן, אז הרווחתי פעמיים, גם מכרתי את הקרקע וקיבלתי את ערכה בזמן שהיה לך כסף, וגם דאגתי לעתיד שאם לא היה לך כסף, יהיה לי מאיפה לגבות. עכשיו רבותיי, אומר רשב"ם, וזה מה שהגמרא מביאה, והנה זה הקרקע דאיקני אבי. הרי מה אנחנו אומרים? שעכשיו הוא דאג שלו מאיפה ללוות? אבל רבותיי, המחירה הייתה לאחר ההלוואה. זה נקרא קרקע דאיקני. זה קרקע עתידה. הקרקע הזאת לא הייתה בשעת ההלוואה. היא לא הייתה אצל הלויבי. הוא קנה אותה רק אחר כך. אז ממילא מוכח מכאן שגם דאיקני משתעבד, שהוא יכול אחרי זה לגבות גם על קרקע שגובה אחר כך. מה?
בעולם, אבל לא...
כן, זה היה בעולם, אבל עוד לא היה ברשותו של הלויבה. שאחר שנכתב השטר חוב, קנו הלויבה, זמן מרובה. והנה זה המלווה חוזר וגובר חובו. על מדי איקני קני, משתעבד למלווה. זאת ההוכחה של הגמרא. כן, אז זאת ההוכחה של רב יוסף, אבל רבא מתרעם על ההוכחה הזאת. אמר לי רבא, מיני כאמרת? תגיד לי, איזה מין ראייה אתה מביא? מיני? מיני זה הכוונה ממנו, מהנכסים הבני חורין שלו? מיני אפילו מגלים עד על כתפי. על זה לא נשאלה שאלה. זה ברור שכל נכס שנמצא תחת ידו של הלויבה, הוא ערב, אפשר לגבות ממנו. גם נכסים שהוא מרוויח אותם 5 שנים אחרי ההלוואה, אם זה תחת ידיו, זה בן חורין, ודאי שאפשר לגשת.
גם מטלטלין.
הרי, מה זאת אומרת? מיני, ואפילו מגלימה, את הגלימה של כפו אתה יכול לקחת. הרי כל הלוואה היא בנויה על דבר כזה. הרי הוא גובל, לא, אתה לא, הוא לווה כשאין לו כסף. מאיזה כסף הוא יחזיר לך? מהכסף שירוויח אחר כך? אז איזה מין ראי אתה מביא לי? זה דבר שהוא הרוויח אחרי זה, וזה ימצא תחת ידו. אז ברור שזה אפשר לגבות מזה. אין פה שום ראייה לנידון שלנו. למה? אנחנו מסתפקים באיזה מקרה, כי כמבאילן דאיקני קנה, דאיקני, כתב לו דאיקני, והוא קנה, ולאחר מכן הוא מכר את זה. או דאיקני, שהוא כתב לו דאיקני, והוא קנה, והוריש את זה לאחר מכן. בשני המקרים האלה, שהקרקעות האלה כבר הם לא תחת יד הלויבי, או הם עברו ליד יד אחרת, או שהם עברו לידי הלקוחות, או שעברו ליד היורש. בשני המקרים האלה, האפשרות של, האפשרות של הבעל חוב, כן? או של, האפשרות של הבעל חוב לגשת אל הנכסים האלה, הם רק דרך השיעבוד. כי זה לא מיני, זה כבר לא אצל הלויבי עצמו, זה כבר עבר יד, זה כבר ללוקח, זה עבר ליורש. במקרים כאלה אפשר לגשת רק מכוח דין שיעבוד. במקרה כזה אנחנו מסתפקים, זה לא המקרה שאתה הבאת לי ממנו. לכן אומרת הגמרא, הגמרא מקבלת את הדחייה הזאת, אבל לא, ואז היא אומרת, היא בעצם עכשיו יותר הבהירה את השאלה, ולכן היא שואלת מהי. אומרת הגמרא, אמר רב חנה, אמר רב חנה תשמה, נפל הבית, וזה המשנה שלנו, נפל הבית עליו ועל אביו, עליו ועל מורישיו, והייתה עליו כתובת אישה ובעל חוב. יורשי האב אומרים, הבן מת ראשון, נכון? כי זה האינטרס שלהם, שהנכסים לא הגיעו לעולם ליד הבן. ובעלי חובות אומרים, האב מת ראשון, והבן ירש אותו, ועכשיו יש לנו מאיפה לגבות. ועל זה אומרת הגמרא, כן, וזה אומרת המשנה, המחלוקת, בית שמאי יחלוק, בית הלל אומר נכסים בחזק קטן. עכשיו, אבל כולם מסכימים, בין בית שמאי ובית הלל מסכימים, שאם זה באמת נכון, טענתם של בעלי החובות, אם באמת, היינו יודעים שקודם את האב, אז באמת הם יכולים לגבות, נכון? למה? כי כיוון שהנכסים של האב ירש אותם הבן, ושם יכולים לגבות. אבל פה ירש אותם הבן, ומה קרה לבן אחר כך? גם הבן מת. אז זה עבר, אומנם הבן ירש, אבל הוא מיד מת אחרי זה, ואחרי זה הגיע ליורשים שלו. זה בדיוק המצב שאנחנו מחפשים. זה דאיקני, קנה והוריש, נכון?
איפה
דאיקני? דאיקני זה אומר הנכסים של האבא, הם הגיעו, הם הגיעו אליו, דאיקני זה גם, זה לא, דאיקני הכוונה לאו דקה בדרך קניין, גם אם הוא ירש את זה, הכוונה שזה הגיע אליו אחרי שעת ההלוואה, כן, אז זה הגיע לבן אחרי שאב נפטר, שזה אחרי ההלוואה, ההלוואה הייתה עוד קודם, ומיד אחר כך גם הוא נפטר, אז זה כבר עבר למי? לצד שלישי, זה דאיקני קנה והוריש, זה כמו, אז ממלא, ואנחנו רואים שפה במשנה, שלו יצויר, שהיינו יודעים שבאמת זה היה המצב, שקודם האבא מת ואחר כך הבן, אז היה אפשר. כולם היו מודים שבעל חוב יכול לגבות. ואיס על גדת החומת הגמרא דאיק נקנה ומחר דאיק נקנה והוריש לא משתעבד, נהי נמי דאב מת ברישה, אם אתה אומר שזה לא משתעבד, אז נהי נמי שאנחנו אומרים שהאבא מת ברישה, זה עדיין דאיקני. אז מה פתאום בעלי החובות יכולים בכלל לגשת לנכסים האלה? נכון, האבא מת ראשון, ירש אותו הבן, אבל הבן מת וזה מגיע. וזה עכשיו אצל הלקוחות, ואנחנו אומרים שדאיקני לא משתעבד בכלל, אז איזה, מה זה עוזר להם לעובדה שהאבא מת לפני הבן? אז מוכח מהמשנה שלנו לעניין הספק של שמואל, שדאיקני גם משתעבד. כן, אמר לו רב נחמן, זעירה חברין, חברינו ששמו זעירה, תרגמה, תרגמה, כלומר הסביר את המשנה, והוא אומר ככה, לא צריכים להגיד שדאיקני משתעבד. דאיקני לא משתעבד, אבל יש פה סיבה אחרת, שבגללה הבעל חוב והאישה זוכים בזה. בגלל מה? בגלל שמצווה על היתומים לפרוע חובת הבן. גם אם זה לא ישתעבד, אבל מצווה על היתומים לפרוע חובת הבן, התוספות גם כותב פה שכופין על זה. במקום שזה הלוואה שיש בה, או חוב שיש בו שיעבוד נכסים, אז כופין את היתומים לעשות את זה, זה דין של מצווה. כן.
זה תקנת חכמים בעצם.
לא בטוח שזה דווקא תקנת חכמים.
הכופין הזה.
זה קשור, כן, מצוות לפרוע חוב אביהן, זה מצוות כיבודיו כזה, אני חושב. אני לא בטוח ש... כן, זה לא מן הדין, לא מדיני השיעבוד, כי אפילו שהוא, לא רק שאם אנחנו אומרים שדאיקני לא משתעבד, אפילו אם לא כתב לו בכלל דאיקני, כן? מה שאומר פה הרשב"ם, מצווה על היתומים, ולא משום כתב לו דאיקנו, לגבי קנה ומחר, כן, אז רק מדגיש הרשב"ם, שהמצווה על היתומים זה אין אף כמינה רק באיקני קנה והוריש, לא באיקני קנה ומחר, כי במחר, בקנה ומחר לא משתעבד באמת, כי אנחנו אומרים דאיקני לא קנה לפי הסברה הזאת, אבל גבי חוב, במקרה, גבי יורשים, כמו במקרה שלנו, יש לנו משום מצווה, ואפילו אומר שם לא כתב לו דאיקני, אפילו אם לא כתב דאיקני, זה משתעבד, יורש למעל ומשום מצווה על היתומים לפרוע חובת אביהן. כמו שראינו גם ברשב"א, התוספות אומר שקופין על זה. כן. אז במילא, אומר בעצם לפי דברי רב נחמן, אין מכאן ראיה ששעבוד דאיקני מועיל. כי יכול להיות שפה יש סיבה אחרת. מה תקיף לרב אשי, מקשה רב אשי, איך אתה רוצה להעמיד את זה במדין מצווה לתו נפרח חובת אביהן? הרי אם אתה סובר, כן, אם אתה אומר שדאיקני לא משתעבד, כן, דאיקני לא משתעבד, אתה אומר, כן? אם כן, מיל ועל פה הוא, אז זה כמו מיל ועל פה. ורב ושמואל, דאמרי תרווי, הוא מיל ועל פה אינו גובה לא מן היורשין, ולא מן הלקוחות.
אז
דאיקני
פה זה שווה, זה כמו
שאתה
אומר, מיל ועל פה.
הוא אומר, אם אתה אומר שדאיקני לא משתעבד, אם דאיקני לא משתעבד, אז הקרקעות האלה לא משועבדות. אז זה בעצם כמו מיל ועל פה. מיל ועל פה, מה המצב של מיל ועל פה? שקרקעות לא משועבדות, רק הדברים, כן? הוא אומר, ואם ככה, מיל ועל פה, יש לנו דברים מפורשים של שמואל, כן, אתה, פה זה ספק של שמואל, ואתה רוצה להביא מפה, להגיד ש, שהסיבה פה זה בגלל מצווה לתורים פרוע חובת ואין, אבל שמואל בעצמו אומר, הוא גם שמואל גם רב אומרים, מיל ועל פה לא גובל לא מן היושין, ולא מן הכוחות, אז אתה לא יכול להגיד בדבר הזה מצווה על היתומים, להסביר את זה מצד מצווה על היתומים לפרוע חובת אביהן. שמואל עצמו לא יכול להסביר את זה מצד מצווה על היתומים לפרוע חובת אביהן, ולהוכיח כאילו ש... ולהגיד ש... שאין פה דאיקני. למה? כי שמואל סובר שממיל והפה לא גובים לרשין, לא מן הכוחות. לא אומרים את זה מצווה על היתומים לפרוע חובת אביהן, אלא לא גובים במיל ועל פה. אם אתה אומר דאיקני לא משתעבד, אז אם אלה הקרקעות האלה, זה כמו מיל ועל פה, כי כמו מיל ועל פה שקרקעות לא משתעבדים, גם הקרקעות החדשים האלה שהגיעו, אז אחרי דאיקני יש להם מעמד כלפי הבעל חוב של מיל ועל פה, ולכן, ושמואל אמר זה מפורש, מיל ועל פה לא אומרים, שלא אומרים בזה מצווה להיתום מפרח חובת על ון, אלא לא גובים, לא מן הרשים ולא מן הכוחות במיל ועל פה. בסדר?
אז הוא לא מקבל את התקנה הזאת? התקנה של...
לא. אי אפשר להסביר את דברי המשנה שלנו מדין מצווה על היתומים לפרוע חובת אביהן ולהגיד שלמרות שדאיקני לא משתעבד, יש פה דין שמצווה על היתומים לפרוע חובת אביהן. כי אם אתה אומר דאיקני לא משתעבד, אז המעמד, אז בעצם זה כמו מיל ועל פה, בגלל שהקרקעות האלה לא משתעבות, כמו שמר... וממילא אי אפשר להגיד פה שמצווה על היתומים לפרוע חובת אביהן. כי מיל ועל פה לא גובים מן היורשים. ומה שאומרים מצווה על היתומים לפרוע זה רק במיל ובשטר. מיל ובשטר דנו לגבי הקרקעות המשועבדות. אבל אתה אומר פה שדאיקני לא משתעבד. כלומר דאיקני זה כמו מיל ועל פה. אז ממילא, אז אתה לא יכול להגיד מצווה על היתומים לפרוע חובת אביהן. אז ממילא התירוץ הזה לא יכול לעמוד. ולכן אנחנו חוזרים. אנחנו חוזרים ואומרים לכאורה מהמשנה שלנו מוכח שמה, שאדם כתב דאיקני זה משתעבד. וגם קרקעות עתידיות משתעבדות להלוואה. זה המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע. לכן אומרת הגמרא, אין לנו ברירה אלא להגיד, אלא להגיד שהמשנה שלנו, המני רבי מאירי, אמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. וכבר אמרנו שלפי רבי מאיר, שהוא אומר אדם מקנה דבר שלא לעולם, גם ברור שאדם משעבד דבר שלא בא לעולם. ולכן, ודאי שדאיקני קנה ומחר, הוא באמת, או קנה והוריש, משתעבד. והספק שלנו, הספק של שמואל, הוא ספק לפי רבנן, ולא לפי רבי מאיר, כמו שהובהר בתחילת הסוגיה. כן, אומרת הגמרא, אמר רב יעקב מנהר פקוד, משמי דרבינה, תשמה. זאת משנה בממציע, נכון?
מסכת שביעית כתוב.
בשביעית זה במקור, אז...
כתוב פה.
לא, יכול להיות.
שביעית י' ה'.
המשנה, המשנה עצמה בשביעית, במציאה זה רק מובא שם גם תוך כדי הסוגיה.
לא,
בסדר, תשמה, שטרי חוב המוקדמים פסולין, הדין הזה הוא דין מפורסם ביותר כמובן, כידוע, שטרי חוב המוקדמים פסולין והמוחרים כשרים. אז קודם כל, מה זה שטרי חוב המוקדמים, שטרי חוב המאוחרים? אז יש בזה כמה מצבים, ותכף נקרא את הרשב"ם. שטרי חוב מוקדמים, פירושו של דבר שההלוואה הייתה בזמן מסוים, והזמן הכתוב בהלוואה הוא מוקדם. נהיינו, נגיד, הלוואה הייתה בניסן, כן? או הלוואה הייתה, סליחה, בתשרי, ובעצם כתוב בשטר בניסן. עכשיו, זה יכול להיות בשתי מצבים, כן? יכול להיות או שכתבו שקר, כלומר, הלוואה הייתה עמדו בתשרי וכתבו בתשרי ואז הייתה הלוואה, אבל כתבו את התאריך של ניסן. או שמה שנקרא כתב ללוות ולא לווה. גם זה שטר מוקדם, נכון? יכול להיות מצב שהוא כתב בניסן, אבל הלוואה הייתה כבר. לא קיבלו אישור מהבנק. לקח זמן, כן? לקח זמן עד שהביאו את כל זה. אבל כבר כתבו את זה אז, ובסוף הלוואה התבצעה בניסן. אז גם פה זה בעיה. למה? איזה בעיה נוצרת בשטרי חובו מוקדמים? כי כשאנחנו באים אחרי זה, כשהוא צריך אחרי זה, הבעל חוב בא לגשת, אין כסף ללוי ולהלוות, אז הוא לוקח את השטר, הוא בא עם השטר למי הוא מיגש, ללקוחות. מאיזה לקוחות הוא יכול לקחת? לקוחות שהיו קודם ההלוואה, נכון? יפה, עכשיו הוא בא, לקוחות, כן, סליחה, לקוחות שבאו אחרי, לקוחות שקנו אחרי ההלוואה, שיצא כבר את השטר הזה כל. עכשיו, אם ההלוואה הזאת הייתה רק בתשרי, אבל כתוב בניסן, אז הוא יוכל מניסן שלפני, הוא יוכל לגבות כבר בין ניסן לתשרי, למרות שבפועל ההלוואה הייתה אחרי, אז יש פה תקלה, בגלל שבעצם הוא עכשיו יכול, עכשיו בעל חוב, לבוא לגבות מלקוחות שלקחו לפני שהתבצעה ההלוואה. זה הבעיה של שטרי חוב המוקדמים. שטרי חוב המאוחרים, זה מצב הפוך. שנגיד, לבוא בתשרי, כן? הייתה הלוואה בתשרי, אבל התעכבו עם כתיבת השטר על הזמן מאוחר יותר. או התעכבו עם כתיבת השטר, או שכתבו באותו זמן לזמן מאוחר יותר. פה אין בעיה, פה אין שום בעיה. למה? כי לעולם לא תיווצר פה תקלה שגבו מלקוחות, מלקוחות שלא כדין. אדרבה, יש פה לקוחות שהרוויחו, בגלל שכתבו להם זמן מאוחר יותר. כן, אז בואו נראה רק את דברי הרשב"ם הזה. זה מה שאמרתי בעל פה, פחות או יותר כתוב ברשב"ם. אומר רשב"ם, שטרי חוב המוקדמים, זה שורה שנייה, שנכתבו ביום תתווה בניסן, וכתב בתוך השטר, באחד בניסן, תאריכים טיפה שונים. כן, הוא נכתב... מה?
תאריכים בעתים.
מה שהוא אומר?
כן.
למה? גם, נכתבו ביום תתווה בניסן, וכתב בתוך השטר... הם נכתבו בתתווה בניסן, השטרות עצם נכתבו... הבנתי מה שאתה אומר עכשיו. מה? כן, הוא אומר זה יום טף. בסדר גמור. נכתבו ביום ט"ו בניסן, הוא כתב את זה במחשב, זה לא היה...
אני די גוי.
צורך כנראה.
כאילו, בדמשק אפילו.
כן, שנכתבו ביום ט"ו בניסן, וכתב בתוך השטר באחד בניסן. אז הוא הקדים. את התאריך הכתוב לזמן הכתיבה. אז הם פסולים. אומר רשב"ם, דעתי למיטרב לקוחות שתתווה בימים ראשונים דניסן שלא כדין, שהרי הלוואה הייתה מתי בתתווה בניסן. והוא יטרוף לקוחות, לפי מה שכתוב בשטר, והוא יטרוף לקוחות את תתווה קודם, הוא יכול, זאת אומרת, 15 יום קודם הוא יטרוף מלקוחות, שלקחו גם בטווח תאריכים הזה. ומי הוא? אם ההלוואה הייתה באחד בניסן בפני עדים, וקנו מידו להשתעבד, טוב, אני לא יודע אם כדאי לקרוא את זה, פה מכניס חס, נקרא את זה מהר. ומי הוא אם ההלוואה הייתה באחד בניסן לפני עדים, וקנו מידו להשתעבד נכסי לווה למלווה, ולא כתבו את השטר התווה בניסן, וכתבו באחד בניסן, ותקיים, כי היה מוקדם, מוקדם כזה הוא כשר. כדמר לו, רבא בר שילא, נענך דקת והקנייתא, שטרי הקנייתא. כן? מה זה שטרי הקנייתא? שטרות שחלו כבר בשעת כתיבתם. כן? אפילו שלא נמסרו עדיין אחרי כמה ימים, אבל כיוון שעשו קניין, אז חלות השטר כבר הייתה אז, אז פה אין בעיה. לאן הרכב הקניין? כי ידית הוא יום עד הקניתו בו לחיי, זאת אומרת זה טוב. ולא, כתיבו יום עד הקיימיתו בי, לקמן בגד פשוט. כלומר, אם אתם לא יודעים, תכתבו את היום שאתם עכשיו נמצאים, אבל אם אתם יודעים, אתם יכולים לכתוב את היום שקודם, למה? כי באמת השטרות חלו כבר קודם, כבר נעשה קניין. בסדר. כן, 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 עשו קניין סודר, אז כבר חל, לא צריך לחכות לרגע מסירת השטר, השטר חל כבר ברגע כתיבתו, אבל זה סוגיה שנימד בהמשך, כמו שהרשב"ם שומע. אז זה כל מה לגבי מוקדמים שפסולים, אז רק רשב"ם פשוט רצה לומר, שיש שטרות מוקדמים שקשרים, יש חריגות, יש יוצאים מן הכלל. אבל המוקדמים פסולים, למה? כדי פרשית, שקדים זמן הכתוב בשטר ליום כתיבתו. כן, זה אחד. אינמי, שנכתב השטר באחד בניסן, וכן כתוב בו באחד בניסן, לבא פלוני מפלוני, והוא לא לבא ממנו כלום עד את וב בניסן. זאת אומרת, יכול להיות שכתבו את זה עד, אבל הלבא התעכבה, לא היו אישורים כמו שאמרנו. גם זה מוקדם ופסול, שאין לו לתרוף אלא מזמן ההלוואה והילך. עוד לא כאביי, דמר עידיו וחתומיו זכינו בשנת שניים אוחזין, זה סוגיה במציע, אם אנחנו אומרים עידיו וחתומיו זכינו או לא, אז אנחנו כנראה לי שגם לא פוסקים כאביי, ולכן זה כן מהווה בעיה, לפי אביי לא תהיה בעיה במקרה כזה. כי ברגע שהעדים חותמים זה כבר גם יש שעבוד אוכל מאז.
אבל זה לא
להלכה. לא להלכה, כן. והמוחרין כשרין, למה מוחרין כשרין? אומר השבם, לבא בניסן, ולא נכתב התשרי. אי נמי כתבו ביום שלווה, כן, זה שתי האופציות, שמענו בעל פה גם. אי נמי כתבו ביום שלווה, אך אחר הזמן בתוך השטר, הוא מראש כתב זמן מאוחר יותר, וכתב בתשרי כשרין. למה? שמחה לו השיעבוד. התשרי. הלווה, המלווה, סליחה, מחה לתשעבוד התשרי, ולא יתרוף לקוחות, אלא מתשרי ואילך. אז לכן שטרי החוב המאוחרים כשרים, כי זה מחילה של המלווה, המלווה תמיד יכול למחול. אומר, אני חוזר לדברי הגמרא, שורה רביעית, סוף שורה רביעית, ויסא לגדעתך דאיקני קנה ומחר. דאיקני קנה והוריש לא משתעבד, אם אתה רוצה להגיד שדאיקני לא חלש יעבוד, מאוחרין, המאי כשרין, למה שטרי החוב המאוחרין כשרין? הרי דאיקני הוא. כן, אומר הרשב"ם, איך יש פה דאיקני, מאוחרין, המאי כשרין, כשלווה בניסן וכתב בתשרי, ונכתב בתשרי, כן, זה שטרי חוב המאוחרין. הלוואה כבר הייתה בניסן, והוא כתב את זה רק אחר כך בתשרי, חיכה זמן רב עד שהוא כתב, ואומר רשב"ם, לכאורה יש פה בעיה של דאיקני, למה? ולא שם הקנה זה נכסים בין ניסן לתשרי, ולא נשתעבדו למלווה, נכון? דעה דאיקנו בשעת ההלוואה, הרי הנכסים האלה יכול להיות שנקנו מתי בין ניסן לבין תשרי, הוא קנה נכסים, לא יווה, קנה נכסים חדשים, הנכסים האלה הם נכסים דאיקני, אבל עכשיו כשכתוב את התאריך בשטר, זה שאריך שתשרי, כתוב, ואז לכאורה אתה קורא את השטר, אומר, הלוואה מתי התבצע? בתשרי. ואז אתה אומר, כל הנכסים שלפני כן נקנו, כל הנכסים שכאילו כתוב תאריך קנייתם לפני תשרי משועבדים, אבל זה לא נכון, כי יש נכסים שהוא קנה בין ניסן לתשרי, ובעצם נקנו אחרי ההלוואה. אז יוצא שגם אומר הרשב"ם, אומרת הגמרא, שגם בשטרי חוב המאוחרין יכולה להיווצר תקלה, שאתה בעצם גורם לו לגבות מלקוחות שלא כדין. גם פה אלא מה, בהכרח כנראה, שגם דאיקני משתעבד, ואין פה בעיה, גם הנכסים האלה משתעבדים. או רב מאיר, כמו שהגמרא דוחה, כן. דא דאיקני הוא בשעת הלוואה, אני גורם את הרשב"ם, והטורף יבוא לטרוף מתשרי ואילך שלא כדין, מן הלקוחות שקנו מן העובד נכסים הקנויים לו, מניסן ועד תשרי. אלא שמה מינה, דאיקני משתעבד, דאיקח מאוחרים כשרים, דלקה למחש לאחי, כי אנחנו אומרים באמת, גם דאיקני משתעבד. אומרת הגמרא, מה נראה רבי מאירי? אמר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. גם את זה אנחנו נעמיד כמו רבי מאיר. כן, ורק פה הרשב"ם מדגיש פה דבר חשוב. אומר הרשב"ם, מה נראה רבי מאירי? וילקח מאוחרים כשרים. למה? שאם כתב בתוך השטר שום אחריות, אז הוא בוודאי גם כתב, אומר הרשב"ם, דקנאי ודעתי דנה למקני. כן? שאין כותבין אחריות לחצאין. ולכן אין מה לחשוש, הוא בוודאי כתב, הרי מה מדובר פה? מדובר שטרי חוב מאוחרים, הוא אומר, מי אמר שכתב? אז אומר הרשב"ם, הוא ודאי כתב, לא כותבים אחריות לחצאין, אם כותבים, כותבים דאיקני, וכותבים גם דקנאי וגם דעתיד הנמיקני, ואם לא כותבים, ואם לא כתבו, שכחו, אז אומר הרשב"ם, רב מאיר לא סובר, אומר הרשב"ם, רב מאיר לא סובר אחריות, הוא סופר. אז לכן, אם לא כתוב, אז באמת לא תהיה בעיה, כי לא יגעו מנכסים. וגם אם לא נכתב באחריות, לקה למחש כלל. רב מאיר לא תערבים שעבדי, בשניים אוחזין, הוא לא סובר שהאחריות הוא סופר. כן, אבל פה אנחנו מאמינים את זה לפי רב מאיר. אז לכן אומר השבם, אין בעיה. כי אם הוא כתב, ודאי הוא כתב דאיקני, ולכן לא תיווצר שום בעיה. ומי הוא אם כתב והוא דקנאי, אומר רשב"ם, ולא כתיב והוא דיקני, בהא בוודאי מודה רבי מאיר דמוכרין פסולין. כי גושיין דאלה, גם רבי מאיר מודה שאם הוא כתב רק דקנאי ולא כתב דעתי דן אלה מיקני, אז בוודאי הוא מודה שמוכרין פסולין, בדיוק מה קושיה שלנו. דמה, כי אז אם הוא לא כתב דיקני, אז באמת תהיה בעיה. אולי יש קרקעות שנקנו אחר כן, ואז שטר חוב מאוחר כזה יכול לבצר תקלה, תקלה שיגבו מלקוחות שלא כדין, מקרקעות שנקנו בין ניסן לתשרי. לא, אומר השמן, לפי רבי מאיר, לא תיווצר שום תקלה. כי אם הוא כתב, אז בדרך כלל כתוב, אז בדרך כלל כותבים דיקני. אם הוא לא כתב בכלל, רמר סובר שאחריות לאו טעות סופרו. ואם הוא באמת כתב רק, אם הוא כתב רק דקנאי, אז שטר חוב כזה באמת יהיה, אם הוא מאוחר, יהיה פסול. זה החשבון שרשב"ם עושה פה, ולכן זו תוספת חשובה. רק הוא אומר, דלים מעטים איתם וקורות בין זמן הלוואה לזמן קטעת של הקודין, מי הוא לא שכיח המילתא לכתוב אחריות לחצאין, כמו שמענו קודם. ויקח לו חש להקשו יפה, לכן לא יקשו יותר. כן, כי כתוב פה בסתם המאוחרים קשרים. מה שרשב"ם מסביר, שבאמת, איך אפשר להעמיד לרבי מאיר? גם רבי מאיר מודה שיש מצב שלו, אבל זה מקרה חריג, ולכן זה לא קשה. באלמה, בדרך כלל, מאוחרים קשרים. למעט מקרים חריגים שהם לא שכיחים. ולכן אפשר להעמיד את המשנה הזאת בשביעית כרבי מאיר. זה התוספת החשובה של רשב"ם. עכשיו אנחנו עוברים עוד לעוד דין שלמדנו במציע. אמר רב משר של משמי דרבה. תא שמה. כן, תא שמה. לשבח קרקעות כיצד? הדין הזה נמצא במציאה, כן, אבל זה באמת הציטוט. כן, זה נכון, מה, בסוף פרק חמישי? כן, זה בדיוק סוף פרק חמישי שם. כן, אז הרשב"ם, כן, הרשב"ם גם הביא, כי לשבח קרקעות כיצד, זה מופיע במציאה. זה קאי על המשנה בגיטין. כי מה אומרת המשנה בגיטין? אומר הרשב"ם, לשבח קרקעות כיצד, מסכת גיטין, תנן, אין מוצאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האישה והבנות מיחסים משועבדים מפני תיקון העולם. לא מוצאים לשבח קרקעות מפני תיקון העולם. אז כן, אז עכשיו, והשת מפרש, אומר רשב"ם, לשבח קרקעות כיצד, ושניים אוחזין מתניה. הרי שגזל שדה בחברו וכולו, משנה לא תראו את כמצר, אלא הייתה רצנה מבעל חוב, וכדמתה הרצאת המתניה הכה, כמו שהגמרא שם, כמו שהגמרא שם מעמידה את המשנה, אז הגמרא פה מביאה כבר את הדברים, כפי שהגמרא מסיקה אותם במציאה, ואיך מדובר? אז הגמרא מסבירה, לשבח קרקעות כיצד, הרי שמחר שדה לחברו, והשביחה, אדם מחר שדה לחברו, והלוקח, עכשיו, יש לו קרקע, עכשיו, עבד, טרח, זיבל, עדר, השביח, כן, חרש, זרה, עכשיו היא קרקע משובחת יותר. מה קרה עכשיו? בא בעל חוב של המוכר, בא וטרף את זה. טרף את הקרקע, מגיע לו, נכון, הקרקע משועבדת. כשהוא גובה, עכשיו, בסדר, לקחו ממנו כדין את הקרקע, אבל הלוקח, הוא לא הפסיד את המעות שלו. הוא עכשיו חוזר למי? הוא חוזר עכשיו למוכר, כדי להגיד, ידידי, מוכרת לי קרקע, נתת לך כסף, לקחו ממני את הקרקע, שאתה צריך להחזיר לי את הכסף. בעל חוב הוא טרפה, כשהוא גובה, כלומר כשהוא בא לגבות מהמוכר, הלוקח בא לגבות מן המוכר, גובה את הקרן מנכסים משועבדים, כן, את הקרן, את הקרקע בלי השבח שלה, אז הוא יכול לגבות מנכסים משועבדים, למה? כי זה, כי המחירה הייתה עם אחריות, ולכן הוא יכול לגבות את זה גם מנכסים משועבדים, לנו גם מלקוחות של המוכר הוא יכול לקחת, אבל את השבח הוא גובה רק מנכסים בני חורין. עכשיו יש פה ראיה, בעצם הפוכה מכל הראיות שעד עכשיו. הגמרא עומד פה ורוצה להוכיח שדאיקני לא קונה. אומרת הגמרא, ואית על כדעתך דאיקני קנה ומחר. דאיקני קנה והוריש לא משתעבד. לא, סליחה, הראיה באותו דרך. הגמרא, הלשון של הגמרא היא כאילו הפוכה. אבל הראיה היא אותו דרך, הראיה שזה כן קונה. אומרת הגמרא, ואית על כדעתך דאיקני קנה ומחר. דאיקני קנה והוריש לא משתעבד. בעל חוב, עמי גובה שבחה. הרי הבעל חוב שבא ולקח את זה מהלוקח. מה השתעבד לו? הקרקע, נכון? כי הקרקע זה דקנאי, זה הנכסים שהיו כבר קנויים אצל אותו, אצל אותו מוכר, בזמן שבעל חוב לקח את ההלוואה, אבל...
השבח היה אחר.
אבל השבח זה הלוקח עשה עכשיו. הלוקח עכשיו עשה, זה אחר כך, זה הרבה זמן אחרי שהתבצע הלוואה. אז איך הוא גובה את זה בכלל, בכלל ממנו? הרי הוא לא, זה לקוחות. אם זה היה מהלוי ועצמו, ודאי אפשר לקבוע, אמרנו למעלה, מיני ואפילו מגלימה ועל כתפי, דה על כתפי. אבל מה פתאום הוא יכול לקחת מהלקוחות אפילו את השבחה? השבחה זה כמו דייקני. המאי גובה שבחה. אומרת הגמרא, גם זה אמני רבי מאירי. דאמר אדם הקנה דבר שלא בא לעולם. ולכן ממילא גם הדייקני משתעבד. אומרת הגמרא, ממשיכה הגמרא ואומר ממעלה ספק נוסף. אם תמציא לומר דייקני קנה ומחר, דייקני קנה והוריש לא משתעבד, הלא משתעבד. אומרת הגמרא אומרת ספק, אומרת, על הצד שדאיקני קנה ומחר, דאיקני קנה והוריש לא משתעבד, לצד שבאמת קניין אין קרקעות של דאיקני לא משתעבדות, אז אין לי שאלה. הנה, לא משתעבד ולכן אני לא מוסיף לשאול שום דבר. אבל אם תמצא לומר שדאיקני כן משתעבד, אתם רואים שהרמב"ם פסק שהוא משתעבד, יש פה את עוד ג' לזה, שקניין דאיקני משתעבד, ואני חושב שזה מתאים לדרכם של הגאונים, ושיטת הרמב״ם גם בדרך כלל כדרכם של הגאונים, שבדרך כלל כאשר יש אם תמצי לומר, שיש בשפה הגמרא ספק בדרך אם תמצי לומר, זה אומר שהגמרא הכריעה בעצם. ככה שיטת הגאונים, שבדרך כלל שיש ספק גם בדרך של אם תמצי לומר, זה אומר שהגמרא בעצם נוטה לפסוק כמו הצד הזה, ולכן היא מוסיפה לשאול שאלה על גבי זה. כי כאילו היא הכריעה את הספק, למרות שאין לה ראייה ממש, אבל היא הכריעה כך. אז אם תמצי לומר משתעבד, אז מה קורה במקרה כזה, שואלת הגמרא? לבה ולבה, שתי הלוואות אחת אחרי השנייה, וחזר וקנה. כלומר, עד עכשיו דיברנו במקרה של הלוואה אחת. הלוואה, ואחרי זה היה דייקני. אז מה קורה שאם הוא הלווה פעמיים, הלווה לאחד ביום ראשון, הלווה לשני ביום שני, כן? סליחה, לבה, לא הלווה, לבה ולבה. לבה ביום ראשון, ושיאבד את כל נכסיו למלווה. לבה ביום שני עוד הלוואה, שגם ש... אותו, כן, ודאי, הוא לבה ממישהו אחר. לבה ביום השני, ביום א' מרובן, לבה ביום שני משימון, והוא קנה קרקע מלוי ביום שלישי. זה דייקני, נכון? הקרקע הזאת דייקני לגבי שתי הלוואות. עכשיו רבותיי, מי... אנחנו יודעים שבדרך כלל, בדרך כלל, כאשר לא מדובר על דייקני, אלא מדובר על קרקעות שכבר בידי, יש דיני קדימה. יש דיני קדימה, תמיד מי קודם? המלווה הראשון, הוא גובה גם כשהוא בא לטרוף, הוא קודם. אם הגיע זמנו לזמן הפירעון שלו, ובאים שני לווים שהגיע זמן הפירעון שלהם, אותו אחד שהלוואה שלו הייתה ראשונה, הוא קודם, הוא מקבל ראשון. השני לוקח, אם נשאר, אם נשאר הוא לוקח, לא נשאר הוא לא לוקח. יש סדרי קדימה. אבל מה קורה פה? שואלת הגמרא. האם אנחנו הולכים באמת, בדאיקני, האם אנחנו הולכים לפי שעת ההלוואה? או אנחנו לא, ולפי שעת הלוואה באמת יש הלוואה ראשונה, הלוואה שנייה, או שלא, אנחנו אומרים, הדאיקני הרי לא משתעבד באותו רגע, הרי הדאיקני משתעבד רק ברגע הקנייה, ברגע הקנייה כבר היו פה שני מלווים לפנינו, ולכן בעניין הזה אולי אין עדיפות למלווה הראשון, לרובן, לשמעון, כי שניהם, זה ישתעבד להם באותו רגע. כאשר הלוואה קדמה להלוואה, אז הקרקעות שכבר נמצאות ישתעבדו לרובן לפני שהם ישתעבדו לשמעון. אבל כאשר מדובר על קרקע דייקני, אז בפועל זה משתעבד רק ברגע שזה נכנס לרשות לרשות הלויבה. הרי הוא לא יכול לשעבד לו קרקע אלומה שהוא לא יודע אם הוא יקנה אותה. הוא רק, הכוח הוא באמת שזה ברגע שזה נכנס לרשות הזה משתעבד, אבל לפני כן הוא לא שעבד לו קרקע אלומה שאיננו במציאות, איננו לפנינו. אז זה הספק. רבונה, כן, אמר רב נחמן, אז... אם תמצא לומר משתעבד, אני קורא שוב, לבה ולבה וחזר וקנה מהו. לכמה משתעבד? או לבטרה משתעבד, מעניין. הגמרא מציגה את הספק בצורה של האם הוא משתעבד לראשון או לשני. אז אני רואה פה שהבח פה מתפלפל לפי הצגת הספק של הגמרא, כי היא אומרת, קשה, מייקה מבעלה, פשיטה, זה כמה משתעבד, היא לבטרה, אז מאוחרין המייק שירין. טוב, אבל הבעיה שהתירוץ לא, תירוץ שלא נשאר כנראה נמחק בדברי הבח, אז אין את זה לפנינו. אבל כל פנים, הגמרא אומרת, הגמרא אומרת, כן, אז הגמרא, הצגת הספק, בוא נקרא את הרשב"ם, כי הגמרא בעצם, הגמרא בעצם פושטת, היא אומרת צד שלישי, אבל אם נראה את שני הצדדים כפי שבאר אותם רשב"ם, אם תצא לומר דאיקני קנה ומחר משתעבד בשורה השנייה בשורות הרחבות, לבא וכתב למלווה שיעבדתי לך כל נכסי דקנאי ודאיקני. וחזר ולווה מאחר וכתב לו כמו שכתב לו לראשון, ואחר כך קנה נכסים ומחרן, או שמת והורישם ליורשים, זה תמיד שני, קנה ומחר, קנה והוריש, ובאו שני אנושים לטרוף אותם נכסים הדינמי, לכמה משתעבד שכתוב בשטר, כתוב בשטר מוקדם, או לבת המשתעבד, וזה מעניין, מה פתאום להגיד שדווקא האחרון? מילא להגיד שזה ביחד, כמו שאני הצגתי את הספק, אני כבר פשוט זכרתי תירוץ הגמרא, לכן כבר הצגתי לכם זה כמו את פשיטות הגמרא, אבל בספק הגמרא גם מעלה צד שרק הבטרה יקבל. למה? או לבת המשתעבד, אומר, דלא אלים דאיקני לתפוס עד שבוע הנכסים בעולם, וכי קנה אנה נכסים אחרי כן, ההדר בי מכמה להקנה בטרה. הוא אומר, הוא כאילו אומר, אני כאילו חוזר בי מלשעבד את זה לראשון, ואני משעבד את זה לשני. קצת כמו עם ה... כמו השכימבר הזה, כן? שעם ה... ברגע שהוא... שברגע שהוא נותן מתנה פעם שנייה, אז הוא אומר שהוא חוזר בו מהראשון. נכון, היה נותן... אצל השכימבר. כן, משהו סברה כזאת, משהו כזה. כשאילו עכשיו, שקנית, נתתי לשני עכשיו, לנכסים הראשוניים, אני לא יכול כבר להשפיע עליהם, כי הם כבר בידי, שיבדתי לראשון. כמו שמחרתי, אני לא יכול להתחרט. אבל כשמגיע, אבל נכס שעדיין לא בידי, אז יכול להיות שילביתי מהשני, אני מעדיף לתת לו אחרי זה את הזה. בסדר, זה כך מסביר השבם. אבל אומרת הגמרא, אמר רב נחמן עמית אי ביילן, ושלחו מטעם. מה זה שלחו מטעם? מארץ ישראל. שלחו מטעם, ראשון קנה. הראשון קנה, רבונה אמר יחלוקו, וכן נתן רבה ברבו יחלוקו. כלומר, לאופציה השנייה של הספק אין שום, אף אחד לא הלך על זה. רב דובי, אני רואה שכנראה השתכנעו ממך. כן? אמרו, או, יש מאן דאמר שאומר שהראשון קנה, וזה אפשר להבין, כי זה הולך לפי שעת ההלוואה, או שלא, הם שווים. יחלוקו, כיוון שזה בא ביחד. אמר אבינה, כן, יחלוקו, בוא נראה ברשבם, כל אחד לפי מאותיו, בבת אחת נשתעבדו להם, זה כמו שאמרתי לכם בעל פה, שהרי אחרי בית ההלוואות קנה, ואותה עת שקנה, מיד נשתעבדו לשניהן שאין קדימה לאחד מהן. אומרת הגמרא, וזה דבר מעניין, אמר אבינה, מדורה קמה דרבה, שזה גמרא מפורסמת, אמר לאן ראשון קנה, מדורה בת הדרבה, שהיא אמר לאן יחלוקו, והלכתה, יחלוקו, זאת ההלכה יחלוקו, מה זה מדורה קמה, מדורה בתרה, תסתכלו ברשב"ם, שזה כמה הסברים, נקרא הסבר רשב"ם, כשחזר תלמודו בפעם השנייה, זה מדורה קמה, פעם ראשונה שהוא לימד, הוא אמר לנו שראשון קנה, ואחר כך הוא אמר לנו יחלוקו, הוא שינה את דעתו, מסביר פה רשב"ם דבר מעניין, נמצא בתשובת רווי, הוא מביא תשובת רווי, הוא פירוש רך, רב אשי חי 60 שנה, כן, זה קצת בעיה פה ההצגה, או היה 60 שנה, כי זה יותר מתאים, כן? הוא אומר פה, היה 60 שנה ראש גולה, ונכון. כי אם הוא חי 60 שנה, אז זה לא כל כך סביר שמרגע שהוא נולד הוא התחיל ללמד את השס. כן? הוא היה צריך גם לגדול, והוא גם צריך ללמוד את זה לפני כן. אז הוא אומר, אז הוא היה ראש גולה 60 שנה, ובכל שנה, אז הוא ממש חי הרבה, ובכל שנה מחזר תלמודו בשני חודשי הקלה, ניסן ותשרי. בניסן ותשרי עושה חזורס כאלה, הוא היה מחזיר תלמודו, וזה לקח 30 שנה. המחזורים, אנשים היו באים לאחר קלה, וכל פעם הוא לימד, וכשהגיעו ל-30 שנה סיים כל תלמודו, וכן עשה ב-30 שנה האחרונים. מדורה קמה הם 30 שנה הראשונים, מדורה בתרה הן 30 שנה האחרונים. כן, הרבה נקודה שם מדורה קמה, כשהיינו למדים לפניו באחרותו, ואני מסביב לו, מדורה בתרה, הכוונה בזקנותו, כשהחזיר תלמודו. כן, אז אמר לה, אז כן, אז הוא אמר לנו יחלוקו, ואחרי זה אמר לנו, הביא לך את היחלוקו. מי טבעי, אומרת הגמרא, מקשה הגמרא, לשבח קרקעות כיצד, זה המקרה שדיברנו עליו קודם, כן, לשבח קרקעות כיצד, הרי שמחס לדי לחברו וישביך, הוא בא בעל חברו וטרפה, כשהוא גובה, דיינו, כשהלוקח בא לגבות מהמוכר את מאותיו, גובה את הקרן, כן, פה אנחנו מסתכלים על מזווית אחרת קצת על המעשה הזה, כשהוא בא לגבות, אותו לוקח בא לגבות, לא בעל חוב. אנחנו מדברים עכשיו על הלוקח, שבא לגבות חזרה את מאותיו, כי לקחו לו את הקרקע מתחת ידו. גובה את הקרן מנכסים משועבדים, כלומר את הקרן הוא יכול לקחת מנכסים משועבדים, אפילו של המוכר שלו, אבל את השבח, את מה שלקחו ממנו את השבח, את זה הוא יכול לקחת רק מוכר, רק מנכסים בני חורין. אומרת הגמרא, ואם איתה שמה? כן, זה קושייה על מאן דאמר דאיקני קנה. ואם איתה שדאיקני זה גם נקנה, אז חצי שבח מבעלה. למה חצי שבח מבעלה? אומר הרשב"ם, שורה שישית מלמטה, חצי שבח, למה? שכיוון שמחר הלווה שדהו, וכתב לו אחריות עליו, ואחרי כן נשביחן הלוקח, נמצא המלווה והלוקח, שניהם נושין בלויבי, הרי הוא כתב לו, ואנחנו אומרים שגם דאיקני משתעבד. עכשיו, השבח הזה אמרנו שזה דאיקני, ואנחנו אומרים שאין עדיפות בדאיקני, לפי מה שאתה אומר פה יחלוקו, אין עדיפות לבעל חוב ראשון ובעל חוב שני. אז יש פה בעצם שני בעלי חובות, או שני אנשים יש להם אחריות. מי? אותו בעל חוב, אבל גם הוא הלוקח, גם עליו יש אחריות. אז מה פתאום להגיד שבעל חוב יטרוף ממני את הכל? לכאורה, הוא משועבד לשנינו לגבי השבח, שאנחנו שווים, אנחנו באותו מעמד, כי זה דאיקני. אז אם היית חצי שבח מבעלה, אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, אתה צודק, מה היא גובה אינה מדקטני, משהו גובה את השבח, הכוונה חצי שבח, גובה את השבח שמותר לו לגבות. ננו רק את חצי השבח. ושומר השבח ושינו ידי סמכו. מאה שמינן, אומר השמם, אני רק מסיים פה להלכה, דאמר בשמואל בשמואל מוחזין, בהלכו גובה את השבח, לא סביר לנקבתה, אלא גובה חצי שבח, וכן הלכה, והיא קשה, דאחה בא שמואל דאיק נימה, ובאתם כאן בהלכו גובה את השבח, דאנו דאיק נאיק למר, זה בדרב מאיר כאמר. טוב, אינם יבא לרבנן, ויהיו פשוט נפשי. דאיק נאיק. כל פנים פוסקים שדאיק נאיק עד כאן. נו, אז הקדוש ברוך הוא עזר לנו, נכון? אמרנו בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא עזר, הספקנו. כן, השאלה מה נעשה מחר? מה נעשה מחר? בסדר, בעזרת השם, בעזרת השם. לא, יש פה דף קצרצר כזה, בסדר. לא, האמת שזה טוב, חמישי שישי, אז אולי ככה. לא, אבל נראה שלמחרת יש לנו דף יותר ארוך. נו, אז מקסימום זה ישליך.
זה שישי, אם לא